קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
בפרשת השבוע, פרשת ואירה, אנחנו קוראים תחילת עשרת המכות. בין המכות כמובן יש מכת צפרדעים, שהצפרדעים עלו בכל מקום בארץ מצרים. מעניין שיש הלכה אחת בגמרא שנומדת מסיפור הצפרדעים, וזה קשור למצוות קידוש השם. ובכן השיעור היום יעסוק בנושא קידוש השם, וליתר דיוק, האם צריכים לעבור על מצוות שהתורה אומרת שמותר לעבור אותם כדי להציל את נפשך? האם מותר לעבור לסכן את עצמך במקום שהתורה בעצם אומרת שאין צורך בזה? והגמרא מספרת בפסחים דף נון ג' עמוד ב' על חנניה, מישאל ועזריה. אנחנו נזכרים בפרשה בספר דניאל, שנבוכדנצר גזר לשים איזה פסל שם, והוא אמר בזמן מסוים, אז כל הציבור יחד ישתחווה לאותו פסל. מצד אחד, לכאורה יש מקום להחמיר, שהרי צריכים למסור את הנפש על קידוש השם. מצד שני, יש הלכה וחי בהם. אומרת הגמרא בפסחים דף נון ג' עמוד ב', מה ראו חנניה, מישאל ועזריה למסור את עצמם על קדושת השם לכבשן האש? מה היה הלימוד שלהם שבעצם צריכים למסור את נפשם, או ליתר דיוק מותר למסור את נפשם? אומרת הגמרא, נשאו קו החומם בצפרדעים. הרי בצפרדעים כתוב בפרשת השבוע, ומה צפרדעים? שאין מצווים קדושת השם, כתיב ובאו ועלו בביתך ובתנורך ובמשערותך, אין 200 משערות מצויות אצל תנור, הווי אומר בשעה שהתנור חם. יש גזירה שהצפרדים יעלו בכל עץ מצרים, אבל כתוב בתורה גם בתנורים וגם במשערות. משערות כנראה זה בזמן שמבשלים, אופים, בזמן שהתנור עודנו חם. ואם כן, אז הם עלולים לסרף. אולי בוודאי יישרפו, לא רק עלולים להישרף. אומרת הגמרא, שכמובן הצפרדעים קימו את ציווי הקדש ברוך הוא, והרי הם לא מצווים מקדושת השם, הם היו יכולים להגיד, אנחנו לא מעוניינים, לא צריכים לקדש עם שמיים. רש"י מסביר שם בפסחים, שלא נאמר וחי בהם, הם לא דרשו וחי בהם, הם לא דרשו שמצוות התורה לא ניתנו למות, ניתנו לחיות. אנו שאנחנו מצווים על קדושת השם, על אחת כמה וכמה. השאלה כמה רציני זה הלימוד מצפרדעים, נראה שיש ראשונים ואחרונים שלמדו ודיקו בלימוד הזה, כאילו שהצפרדעים ידעו את הפסוק וחי בהם, ידעו את המצווה של קדוש השם, והיו בני דעת שהיו יכולים להעריך את כל הנעשה כאן ולקבוע כאילו הלכה. תוספות מקשה, שם בפסחים, הרי קודם כל מצטט את רש"י, ואומר, הרי זה היה פרסיה. העבירה הזאת נעשית בפרסיה, ואנחנו יודעים כלל, אנחנו נדון בעיקר בשיטת הרמב״ם הנושא, אבל אנחנו יודעים בכלל שיש שלוש מצוות שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור. אבל יש מצוות מזמן אחר, בזמן שהעבירה נעשית בפרסיה, שעל כל עבירה נאמרת, ירי כבר יעבור. אז תוספות מקשה, הרי זה היה פרסיה. בעצם שאלת התוספות קצת תמועה, שתוספות היה יכול להקשות, הרי זה עבודה זרה. ובעבודה זרה זה לא משנה אם זה פרסיה או לא. בכל אופן, השאלה הבסיסית תהיה, למה חנניה, מישאל ועזריה היו צריכים לחפש מקור של הצפרדעים? הרי ההלכה הזאת נאמרה, ירי כבר יעבור. תוספות מתרץ תירוץ ראשון, שבעצם מתרץ את שתי הקושיות, גם את הקושיה של תוספות וגם את הקושיה שאלינו שהיה תוספות יכול להקשות, שתוספות מתרץ שבעצם מה שנבוכדנצר עשה זה לא היה עבודה זרה. הוא הקים מציבה, פסל, זה נכון, אבל הוא לא התכוון לשם עבודה זרה. כך אומר רבנו תם. מפרש רבנו תם, תצלם זה שעשה נבוכדנצר, לאו עבודה זרה היה, אלא אינדרטה שעשה לכבוד עצמו. ואם כן, אז מצד הדין, אין כאן בכלל אווירה. אין כאן עבודה זרה, ואין כאן בכלל אווירה. אלא מה? יש אפשרות לקדש שם שמיים. בכל אופן, מי שאינו נכנע לציווי המלך, בגלל שהוא רוצה לקדש שם שמיים, אז לכאורה יש בזה מימד של קידושת השם. תוספות בעצמו אינו נלהב מהתירוץ של רבנו תם, והוא אומר שלשון פלחו לא התשפיר. הלשון בגמרה זה פלחו לעבודה זרה, שהם היו משתחווים, עובדים, פלח. פלח זה מלשון לעבוד. וכך כתוב בדניאל, ללוקחה לת אנחנה פלחין ולצלם דדהב לא נסגוד. משמע שבאמת זה כן היה עבודה זרה. ואם כן, אז חוזרת הקושיה. למה חנניה, מישאל ועזריה היו צריכים ללמוד מהצפרדים? הרי זה או פרסיה, כמו שתוספות אמר, או כמו שהיינו, היו יכולים להגיד שזה עבודה זרה. תירץ התוספות, ורי מפרש, מה ראו שלא ברחו, שהרי קודם מעשה היו יכולים לברוח. אומר תוספות, שבעצם, אם לא הייתה ברירה, אז בוודאי היו צריכים למות על קידוש השם. הרי זה היה פרסיה, לדברנו זה עבודה זרה. אבל מדובר שם שהם היו יכולים להתחמק, היו יכולים לברוח. ומכאן יש חידוש גדול בתוספות. גם אלה שהיו יכולים להתחמק, היו יכולים לברוח, אז ראו מחנניה, משב ועזריה, ראו מהצפרדים, שלא היו צריכים לברוח, שיכולים לקדש שם שמיים. הרדווז בתשובות, בסימן ריש פי דלית, אומר שבעצם זה גם המקור למה שמודחי עשה. הוא טוען שמודחי בתחילת הסיפור של מגילת אסתר, בזמן שהוא לא קרא ולא השתחווה, אז הוא באמת לא חשב שתהיה גזרה על כל היהודים. אז סכנת נפשות של כלל ישראל לא עלה על דעתו. אמנם הוא היה יכול להסתכן, הוא היה כן מסתכן, והוא היה יכול לברוח, הוא לא היה צריך להעמיד את עצמו נגד המן ולא לכרוע ולא להשתחווה, אלא יכול להתחמק. אבל אומר הרדווז שגם הוא למד מחנניה משב עזריה, בתור איש פרטי, כמו שהזכרנו, הוא לא התכוון, הוא לא חשב שהמן יגזור באמת גזרה על כלל ישראל, ולכן בתור איש פרטי הוא חשב שהוא יכול להסתכן, ולסמוך על מעשה חנניה משב עזריה, דהיינו לסמוך על מעשה הצפרדעים, ולכן הוא עשה מה שעשה. הקשו האחרונים, ביניהם השבות יעקב, שהרי הקו החום מצפרדים הוא בכלל באמת בעייתי, משום שרשי אמר, לא דרשו וחי בהם. לכאורה, גם וחי בהם לא נאמר לגבי הצפרדעים. כל הרעיון של וחי בהם אומר לי שיש מצב שהתורה מעוניינת יותר שיהודי יחיה מאשר יקיים מצווה זאת או לא יעבור איסור אחר. אם יש מצב שגוי מכריח יהודי בצנאה לאכול איזה עניין תרעי, איזה דבר תרעיף, אז הלכה אומרת שהקדוש ברוך הוא מעוניין וחי בהם בחיים של היהודי, והוא מעדיף שהיהודי יחיה מאשר ימות על קידוש השם. או אולי נגיד קצת אחרת, הקדוש ברוך הוא לא ציווה שיהודי ימות בגלל שאמר שיש מצווה גם כן של וחי בהם. אז כל הלימוד הזה הוא בעייתי, משום שהצפרדים באמת לא היו בתוך המערכת של תורה ומצוות. אבל כאילו נקבל את הרעיון שהצפרדים היו בני דת והבינו מה שכתוב בתורה. הקשה השבות יעקב שהרי הצפרדעים נצטוו במיוחד להיכנס לתנורים. כל המצווה של קידוש השם נאמרה במקום שיש הלכה כללית, וקרה מצב חדש שלא היה כתוב בפורש בתורה, ומילא יש לבן אדם התלבטות נפשית מה לעשות באותו מצב. אבל הרי התורה אמרה, ובך ובתנוריך ובמשרותיך. התורה כאילו צוותה על הצפרדעים להיכנס לתנורים. ממילא אי אפשר להגיד שהיו יכולים להתחמק משום שנאמר וחי בהם. הרי זאת הייתה מצוות התורה. חיוב התורה היה להיכנס לתנורים. ותרצו אחרונים, הדברים באמת מאוד מפורסמים, שאומנם זה נכון שיש גזירה כללית על הצפרדעים שהיו כאלה שנכנסו לתנורים, אבל מי אמר שצפרדע פלוני אלמוני ייכנס לתנור? אותו פלוני אלמוני יגיד, אני? אתה תיכנס לתנור, אני רוצה להיכנס למיטה החמה של פרו או למישהו אחר. למה זה נפל דווקא בגורלי? זה אומנם נכון שיש גזירה כללית, אבל מה פתאום שאני צריך להיכנס לתנור? מישהו אחר ייכנס לתנור. ואחרונים צירפו את זה לדברי הרמב״ם בלכות תשובה פרק ו'. ידוע שם שהרמב״ם קבע שבקשר לבחירה חופשית וידיעת הקדוש ברוך הוא, אז הרמב״ם הזכיר את הסיפור של יציאת מצרים, והוא אומר שמי שיבוא ויגיד שהמצרים אינם אשמים, הם העבידו את בני ישראל עבודת פרך, אבל בעצם זה היה על פי ציוויו של הקדוש ברוך הוא, שהרי הקדוש ברוך אמר לאברהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ממילא יכולים המצרים לבוא להגיד, סך הכל קיימנו את מרצון הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם, זה נכון שיש גזירה כללית שהמצרים יענו את בני ישראל, אבל זה לא נאמר לאותו פרו, לאותם מעבידים, זה לא נאמר להם שאתם צריכים לעשות את זה. הם יכולים לשבת בחיבוק ידיים ולדאוג שמישהו, אפילו לא צריכים לדאוג, אבל מישהו אחר יעשה את זה. אז זה נאמר ביטוי מפורסם בעד עקב שדרחמן על המלאך. אתה צריך להיכנס לחשבונות של הקדוש ברוך הוא, מישהו אחר יעשה את זה. אז כמו כן כאן, הצפרדעים לא היו צריכים להיכנס לתנור, היו יכולים להתחמק. זה אם כן מאוד מקביל למה שנאמר לפי תוספות בחנניה מישה ועזריה. הם גם כן היו יכולים לברוח, אפילו אם יש מצווה של קדוש השם, אבל זה לא, הם לא היו מצווים לעשות את זה, הם היו יכולים להתחמק, והם דרשו קו החומר מהצפרדעים, שהצפרדעים לא התחמקו, למרות שבאמת לא עליהם היה ציווי, היו יכולים להתחמק, אז חנניה מישה ועזריה אמר שרואים שהם מסרו את נפשם מקדושת השם, גם אנחנו נעשה את זה. השפת אמת אומר דבר גם כן מעניין, שאומר מה שחנניה מישה ועזריה עשו, בעצם היו יכולים לברוח, אולי כפי שיטת התוספות. אבל הם סמכו על הנס. הם אמרו שבוודאי הקדוש ברוך הוא יציל אותם. וזה הם למדו מקו החומר מצפרדעים. וכאן כמובן אנחנו נפתח נושא חדש, של אין כאן מקומנו וזמננו כרגע. האם באמת מותר לסמוך על נס ולהיכנס למצב שאולי לא הייתי צריך ולא הייתי חייב להיכנס, שניהם, גם לא הייתי חייב ואולי גם לא הייתי צריך, אולי באמת לא צריכים לעשות את זה ויש עוול מסוים אם עושים את זה, אבל אתה סומך על נס ואתה בטוח בעצמך שלא תיהרג, השאלה מותר לסמוך על נס במקום כזה. זה לא מקומנו. בעצם השאלה העיקרית והגדולה בכל הנושא הזה, האם מותר להרג, למסור את עצמך למוות, בזמן שהתורה מתירה לך, או התורה אומרת וחי בהם, ואו שהתורה מצווה לחיות ואסור להסתכן, או שהתורה מרשה לך לעבור לאיסור, אבל מי שרוצה להחמיר, מחמיר. לכאורה משמע מהתוספות אצלנו, שבוודאי מותר להחמיר. בגלל שתוספות חושב, החנניה מישה ועזריה היו יכולים לברוח. לכאורה לברוח זה עוד יותר מאשר לא לעבור על האיסור. בזמן שאמרנו לא לעבור לאיסור ולמות, אז אתה לא, אתה עובר על בעיה של בחי בהם. כאן אתה מתחמק. לכאורה אין שום בעיה להתחמק. ובכל זאת, תוספות חושב, למרות שהיו יכולים לברוח, הם עשו נפשם הקדושת השם, משמע שמותר להסתכן, מותר למות על קידוש השם, אפילו במצב שמלפי כללי הלכה לא היית חייב. ובזה יש מחלוקת ראשונים ידועה מאוד. שיטת הרמב״ם, שכל מי שנאמר, הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, פרק ה', אומר כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג, אם יהרג, אם עבר, בסדר, אם נהרג, לא רצה לעבור את האיסור ומסר את נפשו, הקדושת השם, אומר הרמב״ם, הרי זה מתחייב בנפשו. הביטוי הזה הוא ביטוי צורם, ביטוי קשה. הרי זה מתחייב בנפשו. כאילו שהרמב״ם אומר שהוא חייב כרוצח, שהוא כאילו שופך דמים, הוא מתחייב בנפשו. כמובן הוא מת. אם אנחנו אומרים שהוא עבר על הרצון של הקדוש ברוך הוא, מסר את נפשו הקדושת השם, הוא מת, אז מובן אי אפשר להניש אותו. אבל מעצם הדין, אומר הרמב״ם, הרי זה מתחייב בנפשו, הקדוש ברוך הוא רוצה שישאר בחיים. התורה אומרת וחי בהם, זאת אומרת לפי הרמב״ם שהתורה רוצה שהוא יחיה. ואם כן, מי שמסר את נפשו, אז הוא בעצם עבר רצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא מתחייב בנפשו. מכאן והלאה הוא לא יכול לקיים תורה ומצוות. גם בזה הוא מתחייב בנפשו. הנימוק יוסף אומר, הוא לא מזכיר את הרמב״ם, אבל הכסף משנה מביא את הנימוק יוסף כהמשך לשיטת הרמב״ם. הוא אומר, כמובן יש שאלות חמורות ואנשים רבים שמתווכים עם הרמב״ם. בסיסית, אחת מן הבעיות המרכזיות היא שגדולים וטובים במשך ההיסטוריה של עם ישראל מסרו את נפשם הקידוש השם, אפילו על לקיים מצוות שלכאורה הם לא בתוך ג' עבירות האלה. ולמשל, ידוע רבי עקיבא שדרש לימוד תורה ברבים, למרות שהמצב היה מצב של פיקוח נפש, ולכאורה המצוות תלמוד תורה לא נאמר יהרג ויעבור. וכמובן יש הרבה מקום לדון מה היה בעצם המעשה, אולי זה באמת שעת השמד, אולי זה כן נחשב פרסיה, יש הרבה מה לדבר על המעשים שקרו במשך השנות ההיסטוריה של עם ישראל. אבל הנימוק יוסף אומר שגם לפי השיטה שאסור להסתכן, זה נאמר בדרך כלל. אבל באדם גדול שרואה את מצב הדור, והוא יודע שלפי ערך הדור, לפי המצב של היום, תהיה קדושת השם עצומה בזה שהוא ימסור את נפשו, וזה יביא לתועלת מרבית, שהרבה אנשים יבינו מסירות נפש, יבינו אהבת השם, יקיימו יותר יראת השם. אבל אומר הנימוק יוסף, במקרה כזה, היינו מתירים לאדם גדול לקדש שם שמיים, אפילו לפי השיטה שבעצם זה אסור. במקרה מיוחד הזה מותר. אני חייב להדגיש שכל הדיון הזה, אם מותר להסתכן או לא, שיש מקרים שנדון בהם שמותר להסתכן, ולפי הנימוק יוסף גם לפי שיטת הרמב״ם, תמיד חכם או גדול בתורה, גדול הציבור, אדם גדול, יכול להחמיר, זה רק במזמן שיש אנס שעומד מולו. ובפני האנס אני מראה קידוש השם בצורה אפילו מופרזת. אבל זה רק כשיש אנס. יש מקרים אחרים בתורה שהתורה אומרת שחייבים להציל את נפשך על ידי עבירות. ולמשל, מי שביום כיפור, הרופאים אומרים לו שיש בזה מצב של פיקוח נפש שהוא צריך לאכול. אז לפי הדיון שלנו, אנחנו היינו צריכים לשאול, במקום כזה, האם בן אדם יכול להחמיר? או אדם גדול, לפי נמוך כסף יכול להחמיר, או לפי הראשונים האחרים שתקף נצטט אותם. אבל, בזמן שאין אנס, יש מצב של אונס, נכון, אבל אין אנס, יש מעשה של יום הכיפורים, או זה לא אכפת לי אם זה חילול שבת, או אכילת חמץ בפסח, בזמן שאין אנס, זה רק עניין של בריאות, שם פסקו אחרונים רבים, שבוודאי אסור להחמיר. אני לא מצאתי מישהו שאומר שמותר להחמיר במקרה כזה. שמעתי מעשה בקשר לזה מרב גדול, שנדמה לי שיש בזה מסר חשוב מאוד. היה יהודי בבית הכנסת, באותה קהילה של אותו רב, שהיה חולה במצב של פיקוח נפש. והרופאים אמרו לו שהוא צריך לאכול ביום הכיפורים. אז הרב דיבר איתו, והוא אמר לרב שהוא אינו מוכן לאכול ביום הכיפורים. כל החיים שלו הוא צם ביום הכיפורים. יום כיפורים זה יום גדול וקדוש, ויום אדיר בשנה. הוא לא מוכן בשום פנים ואופן, הוא לא מוכן לאכול ביום הכיפורים. ועדיף לו להסתכן. הרב התווכח איתו הרבה, ניסה להראות לו מראשונים ואחרונים, שעל פי דין אינו יכול להחמיר. כל הדין הזה, כל הדיון שלנו היום זה רק כשיש אנס, אבל ביום הכיפורים בוודאי מצווה לאכול, כשם שיש מצווה לצום ביום הכיפורים, יש מצווה לחולה שיש בו סכנה לאכול ביום הכיפורים, והוא לא צריך להצטער על כך בכלל, הוא צריך לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, או אותו יהודי התעקש, ובסוף אמר שהוא לא יאכל. הרב אמר לו, תשמע, אני לא יכול להכריח אותך לאכול, אבל אני רוצה שתדע שמכאן ואילך, אתה לא מקבל שום כיבוד בבית הכנסת. שום דבר. אנחנו לא נעלה אותך לתורה, שום כיבוד לא תקבל בבית הכנסת. אותו יהודי שאל בתמימות, הרי אני, לכאורה, מה עשיתי לא בסדר? אני מוכן לקדש עם שמיים, אני מוכן לצום ביום הכיפורים, אפילו במצב של פיקוח נפש. הרב אמר לו, שהרי מה זה יהודי דתי? יהודי דתי זה מי שמקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. כאן יש לך מצב שהקדוש ברוך הוא אומר לך לאכול, ואתה חושב שיום הכיפורים אומר לך לצום. דהיינו שאתה אומר, מצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר משהו, מצד שני, יום כיפור הוא יותר חשוב מהקדוש ברוך הוא. בעצם מה שאתה עושה, אתה עושה עבודה זרה מיום הכיפורים. אתה אומר, בניגוד לרצונו של הקדוש ברוך הוא, אני עובד את יום הכיפורים, אבל אני צם. ועובד עבודה זרה אצלי בבית הכנסת לא מקבל שום כיבוד. לפי המשך הסיפור, מקווים שיש בזה happy end, שאותו בן אדם בסוף נכנע לדברי הרב, ובאמת אחר ביום הכיפורים. בכל אופן, שיטת הרמב״ם היא שאסור להחמיר, גם בזמן שיש אנס, אם התורה אומרת לעבור ולא להרג, אסור לו. אבל אנחנו הוכחנו מתוספות אצלנו, בתוספות בפסחים, שחנניה משל בזרי היו יכולים להתחמק ולא ברחו, אז סימן שתוספות חושב שמותר להחמיר ולא חייבים לעבור את האיסור. ואומנם הדברים מפורשים בתוספות בעבודה זרה דף חב זין עמוד ב', שתוספות שם אומר בוודאי מותר להחמיר, ההתר הוא לעבור על האיסור, אבל מותר להחמיר ולקדש עם שמיים. ותוספות מסתמך על ירושלמי בשביעית. בפרק ד' הלכה ב' בשביעית, הירושלמי מביא סיפור. הסיפור הזה יש לו כמה וכמה גרסאות. לפי הגרסה שמופיעה בטקסט שלי בירושלמי, אז יש יהודי בשם רב אבא, שאיזה גוי אמר לו, תאכל טרף. רב אבא השיב לו, אינני רוצה לאכול טרף, אני לא מסכים, אני לא אוכל. אותו גוי אמר לו, אני מצווה עליך לאכול טרף, ואם לא, אני הורג אותך. אומר לו רב אבא, לא אכפת לי, אני לא אוכל טרף, אתה רוצה להרוג אותי? תהרוג אותי. אני לא מוכן לאכול טרף. בסיפור של הגמרא גם כן יש happy end. אותו גוי אומר לו, מי אמר לך את הסוד הזה? אני בחנתי אותך ורציתי לבחון אותך. אם היית אוכל, הייתי הורג אותך. זה שאתה מקדש עם שמיים, ואתה אומר שאתה מוכן למות ולא לאכול טרף, זה אני מכבד, ואני לא הורג אותך. והביטוי של הגמרא, אי ארמו ארמו, יהודי יהודי. או שאתה גוי, או שאתה יהודי. אם אתה יהודי, אתה צריך לשמור על הערכים של עם ישראל, של תורת ישראל, ובזה שאתה לא אוכל טרף, מגיע לך יש כוח, ואני לא הורג אותך. סטוסות מוכיח מהירושלמי הזה, שהרי רב אבא היה מוכן למות על קידוש השם. מסתום הסיפור הזה היה בצנאה. אין שום ראיה שזה היה בשעת השמד, או שזה היה בפרסיה. מדובר באכילת טרף שבוודאי זה נאמר יעבור ויירג, ובכל אופן רב אבא היה מוכן להסתכן. ולכן תוספות מביא את הירושלמי הזה כוכחה שמותר להסתכן גם כשהתורה מתירה לך לעבור לאיסור. לכאורה הדברים הם נפלאים. אם תפתחו את הירושלמי, שם במסכת שביעית פרק ד' הלכה ב', תראו שיש עוד משפט אחד בגמרא שהתוספות לא ציטט. ההמשך של הגמרא, האילו רב אבא היה שומע על דברי חכמים, היה אוכל. הסוף של הירושלמי הוא שלפי דברי חכמים הוא כן היה אוכל. אז סימן שבעצם צריכים לאכול, והוא לא יכול להסתכן. עד רבה, מהירושלמי יש ראיה לשיטת הרמב״ם. אותו יהודי, רב אבא, היה צריך לאכול, לציית לדברי חכמים. אחרונים רבים עמדו על הירושלמי הזה, והזכירו את הפלא שתוספות מביא ירושלמי, כאילו לחזק את עמדתו בזמן שסופו של ירושלמי עומד בניגוד לשיטת התוספות, ויש אומרים, אולי בדוחק, שאולי תוספות לא גרס את המשפט האחרון. תוספות הביא את הסיפור עד הסוף של הסיפור שהיה בטקסט שלו, ולכן לפי הטקסט באמת רב אבא החמיר, ואין שום ביקורת עליו בגמרא בירושלמי. לחילופין, אפשר להגיד שבעצם יש בזה מחלוקת בירושלמי. בזמן שבירושלמי כתוב רב אבא לא שאילו, רב אבא היה שומע דברי חכמים, לכאורה הפשט הוא אם הוא היה פשוט שומע שהם פסקו דבר כזה. אבל הביטוי לשמוע בעברית זה לאו דווקא שהם לא שמעו וכן שמעו. שמעו פירושו שהם נכנעו, ציטו, הקשיבו. בזמן שאנחנו אומרים שמע ישראל זה לא רק שאלה של שמיעה פיזית. זה באמת שהדברים ייכנסו לאוזניים. ביידיש יש הבדל בין המילה הרן לבין המילה דר הרן. הרן זה פשוט אני שומע. דר הרן זה לא רק שאני שומע, אני תופס את המשמעות של הדברים. אולי הכוונה של ירושלמי, אילו רב אבא היה שומע דברי חכמים, הכוונה אילו היה מסכים לדברי חכמים. אבל כנראה שרב אבא לא קיבל דברי חכמים, והוא פסק שצריכים להחמיר, או שמותר להחמיר, לא שצריכים להחמיר, אלא מותר להחמיר, ולכן לכל פחות יש ראייה מדברי רב אבא, אפילו לפי הטקסט שנמצא בירושלמי. בכל אופן, נסכם שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות אם עקרונית מותר להסתכן. לפי תוספות, במקום שהתורה אומרת שמותר לעבור, אז מותר לעבור, אבל לא צריכים לעבור, אפשר להסתכן. לפי הרמב״ם, אם התורה אומרת יעבור ויהרג, אז צריכים לעבור. אבל ראינו שיש אולי יוצא מן הכלל אחד, דהיינו אדם גדול בתורה כשיטת הנמוקי יוסף. אני רוצה להזכיר עוד שיטה מעניינת, אני לא מזהה אותה דווקא עם שיטת הרמב״ם, אבל שיטה מעניינת. האור זרוע בחלק ב', סימן קוף א', יש לו סימן שם על יולדת, וכמובן הדינים של יולדת מוליכים אותנו לקראת הדינים של פיקוח נפש וסכנת נפשות. ושם הוא מזכיר שאכילת דברים טמאים זה דבר חמור מאוד, וכדאי להיזהר מזה כמה שאפשר. אנחנו מאמינים, או יש דעה שאומרת, שמי שעבר עבירה, אז בוודאי שהדברים חמורים, והוא עבר עבירה, אבל יש עבירות שלא רק עברת את העבירה, אבל העבירות האלה משאירות פגם בנפש. ומאכלות אסורות זה אחד מהם. כתוב בתורה, בקשר למאכלות אסורות, ונתמתם בם. ורש"י מביא בשם חז"ל, ונתמתם בם, מאכלות אסורים מטמטים את הלב. זאת אומרת שיש איזו השפעה שלילית על נשמתו של אדם שאוכל מאכלות טמאות, מאכלים טרפים. ידועים דברי רש"י על הפסוק, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות ותניק לך את הילד, שמשה סירב לנק דבר טמא. ורש"י מביא את הפסוק, את הרעיון, פשי ידבר עם השכינה, ינק דברים טמאים. האם ייתכן שדברים טמאים ייכנסו לנשמתו של משה רבינו שידבר עם השכינה? במובן מסוים, כל יהודי מדבר עם השכינה. זה לא רק משה שמדבר עם השכינה. כל יהודי ויהודי שיש לו זיקה לקדוש ברוך הוא, יש לו מפגש אישי עם הקדוש ברוך הוא, והוא פשע מדבר עם השכינה. ואיך יעלה לדעת שינק דברים טמאים שיוכל אוכל טרף? ובכן אומר אור זרוע, שייתכן בירושלמי שמדובר שם דווקא במקרה של מאכלות אסורות, אותו הגוי רצה לכפות הרב אבא שיוכל דברים טמאים, האור זרוע אינו גורש שזה רב אבא, גורש שזה רב זירה, אבל עצם הסיפור לא משתנה. אז הוא אמר שרב זירה לא רצה לאכול מאכלות, והוא חשב אפילו לפי השיטה, שבאמת יהרג בזמן שנאמר יעבור ויהרג, חייבים לעבור ולא להרג, אולי זה אפילו בשבת, אפילו באיסורים אחרים, אבל אולי במאכלות אסורים, בגלל החומרה של מאכלות אסורים שמשאירים פגם בנפש, מותר להחמיר. ובכן ראינו שלפי שיטת הרמב״ם באמת אסור להחמיר, וצריכים למסור את נפשך, והדברים אמורים בדרך כלל, אולי יש יוצאים מן הכלל, אולי גדול הדור, גדולי הדור יכולים להחמיר כדעתנו כיוסף. אמרנו עוד דעה של האור זרוע שבעניין מאכלות אסורים אתה יכול להחמיר, אבל כללית לפי הרמב״ם אסור להחמיר. אני רוצה לסיים רק בהערה לדעתי חשובה מאוד. כל מה שאנחנו מדברים זה בזמן שאנחנו יושבים בבית המדרש. ואנחנו מדברים בעיקרון על מצוות קידוש השם. במשך ההיסטוריה של עם ישראל ראינו שיש מקרים רבים שאנשים מסרו את נפשם הקדושת השם. אולי לפי כללי ההלכה המדויקים לא היו צריכים למסור את נפשם. ולפי הרמב״ם אולי נשתמש בביטוי הרי זה מתחייב בנפשו. אבל בסופו של דבר מי יעמוד במחיצתם? אלה שזכו לקדש שם שמיים לאחר מעשה, היום אנחנו לא נוכל לשפוט אותם, ואנחנו רק אומרים מי ישב במחיצתם.